רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. אני שמח להציג שני פרקים חדשים בסדרת הדבר הבא, שמופקת ומובאת אליכם בחסות IBM ישראל. הסדרה הראשונה הוקדשה לבינה מלאכותית ושפה טבעית, ומי שעדיין לא האזין לה מוזמן לעשות את זה ממש עכשיו. סדרת הפרקים השנייה הוקדשה למחשוב קוונטי, והסדרה השלישית תעסוק בנושא החם ביותר בעולם הטכנולוגיה, עננים. ומכיוון שלסדרה קוראים הדבר הבא, גם הפרקים האלו יעסקו בדבר הבא, כלומר הענן הבא. מגפת הקורונה הייתה חתיכת זכייה בפייס עבור כל מי שעוסק בתחום מחשוב הענן. היא דחפה ארגונים רבים לחפש פתרונות מבוססי ענן. ועדיין, מי שחושב שהסיפור הזה פתור, כולם עברו לענן ובזה נגמר העניין, לא מבין את גודל האתגר. בחודשים האחרונים שוחחתי עם מנהלים רבים שביצעו את המעבר לענן, וכמעט כולם מודים, און רקורד, אוף רקורד, שהמעבר הזה מלווה בהרבה מאוד פחדים, משינוי בדרכי העבודה, דרך ביצוע התאמות הטכנולוגיות הנדרשות כאשר מבצעים מהלך שכזה, וכלה, זה אולי הפחד העיקרי באתגרי הבטחה. אז בשני חלקי הסדרה ננסה להבין את הפחדים האלו, וגם נצביע על פתרונות טכנולוגיים חדשניים שתוקפים את הבעיה הזו מזוויות שונות. אז היום אני מארח שניים. את שרון קידר, מנהלת מחלקת Hybrid Cloud בחטיבת המחקר של IBM בישראל, ואת עומרי סוציאנו, ראש קבוצת AI Security ב-IBM ישראל. אלן.
שלום.
שלום.
שרון, אני רוצה להתחיל איתך, כי כאשר רוב האנשים אומרים ענן, הם חושבים על איזשהו שרת שנמצא במקום כלשהו, שבו הם מעולם לא ביקרו, וסביר להניח שגם לא יבקרו בו, שעליו נמצא המידע ושאליו הם יכולים להגיע מכל מקום. זה פחות או יותר מה שאנשים חושבים על ענן. אבל בעצם הקונספט של ענן הוא הרבה יותר רחב מזה, נכון?
בהחלט, רובנו מכירים את הענן הציבורי, כשאנחנו מעלים תמונות לאינטרנט, או שאנחנו משתמשים באמזון ווב סרוויסז, אבל יש גם ענן פרטי, כלומר ארגון גדול יכול להשתמש בענן פרטי משלו, בשביל לאפשר ללקוחות שלו ולעובדים שלו, שימוש בשירותים מתקדמים ועוד גמישות. ויש גם ענן היברידי, שהוא גם וגם. כלומר, ארגון מסוים יכול לעבוד גם עם ענן חיצוני וגם עם ענן פרטי.
ענן ולשים... פרטי זה אומר שהוא הבעלים של השרתים? זה בעצם המשמעות של
הוא
פרטי?
הוא יכול להיות הבעלים של השרתים, אבל גם יכול להיות שזה שייך לספק ענן אחר, שהוא הבעלים של השרתים, אבל השרתים שייכים רק לשימושו של הארגון הזה.
זאת אומרת, הוא לא מתחלק עם אף אחד אחר.
נכון.
אוקיי.
ואז הוא יכול חלק מהשירותים לשים בענן הפרטי, וחלק בענן הציבורי, הוא יכול גם לשנות את זה, הוא יכול גם להשתמש בכמה עננים ציבוריים.
זאת הכוונה בענן היברידי, שיש בו את החיבור כן. בין הסוגים השונים של העננים?
כן.
אוקיי, בסדר. לפני רגע אמרתי שנדמה שכולם עוברים לענן, ובאמת יש איזושהי הרגשה בתוך עולם הטכנולוגיה שזהו, זה אנחנו בתקופת הענן, אבל אנחנו יודעים גם שיש פער בין ההצהרות, כולם נמצאים בענן, לבין מה שקורה בשטח. תספרי לי קצת על הפער הזה.
יש חששות. כשארגון מתחיל מאפס על הענן, זה סיפור אחד. אבל כשארגון כבר קיים ויש לו לקוחות והם רגילים לרמת שירות מסוימת, הוא לא יכול מחר בבוקר לפגוע ברמת השירות הזאת. או לפגוע ברמת ההבטחה שהוא נותן.
אוקיי.
ולכן הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא עובר לענן. לדוגמה, בנק שיש לו נתונים פיננסיים של ארגונים ואנשים פרטיים, הוא צריך להיות בטוח שכשהוא עובר לענן הוא עדיין שומר על אותה רמת הבטחה.
אוקיי, והמשמעות היא בעצם שלא כולם עוברים לענן, כי אמרתי לפני רגע, כולם עוברים לענן, את אומרת, רגע, זה לא כל כך פשוט.
לא בדיוק, א', לא כולם עוד עברו לענן, בוא נתחיל עם זה.
כן.
וגם אלה שעברו, חלקם עברו רק חלקית.
אוקיי.
ארגונים גדולים עושים את זה אינקרמנטלית ובזהירות.
התחלנו לדבר על חששות ומנית כל מיני רמת השירות שאני נותן, אבל בואי רגע נעשה זום אין לתוך עולם הבטחת המידע. מה הם החששות הגדולים ביותר שלהם? ממה הם חוששים?
דבר ראשון, שהמידע הרגיש להם ידלוף. עכשיו, אנחנו יודעים שמידע יכול לדלוף בגלל פרצת הבטחה, או בגלל טעות אנוש. מישהו עשה בטעות משהו לא נכון, שם את המידע הרגיש שלו במקום הלא נכון. עוד דבר, שמתי את זה על הענן של ספק מסוים. האם אני באמת מאמין שכל העובדים של הענן הזה לא ינצלו את זה שיש שם מידע שהוא לא תמיד מוצפן, והסתכלו והשתמשו בו? אנחנו יודעים שהמידע הזה שווה זהב. הדבר השלישי זה, בענן הציבורי יכול להיות שחברה מתחרה, או אפילו סתם חברה אחרת, רצה איתי על אותו ענן. מי מבטיח שיש לגמרי הפרדה מוחלטת בין שתי החברות האלה?
זה קורה? זאת אומרת, שתי חברות רצות על אותו שרת לצורך העניין, ומידע עובר מצד לצד, זה חשש באמת?
עוד פעם, רוב ספקי הענן יגידו לך שהם עושים את המקסימום, והם באמת עושים את המקסימום לדאוג שזה לא יקרה. אבל במציאות, עדיין זה יכול לקרות.
אז את אומרת, העניין הזה של מידע שדולף כאילו מצד לצד בתוך הענן, הוא יחסית נדיר למרות שהוא קורה. מה לגבי שני החששות האחרים, שהמידע פשוט יפרצו לענן, או שעובדים ללא הרשאה צפו בו? יש יסוד אמיתי לחששות האלו?
הדעה הרווחת היא שענן הוא עדיין פחות מאובטח מאשר שירותים שרצים אצל הארגון בבטן, במחשבים שנמצאים אצלו במרתף.
את מסכימה עם הדעה הרווחת הזאת? זאת אומרת, היא מבוססת על מציאות, או שזה מיסקונספציה כמו שיש לנו לפעמים?
אני חושבת שזה נכון.
אוקיי.
בינינו, גם מחשבים שנמצאים במרתף של הארגון ומחוברים לרשת לא מאובטחים ב-100%,
אוקיי.
ומדי פעם אנחנו אפילו שומעים על זה בחדשות.
אוקיי.
עדיין, יש פה פער, וצריכים לסגור אותו, בין הבטיחות של הענן, לבין בטיחות של שרת, שנמצא יחסית מבודד.
והוא גם נמצא תחת שליטתי, אני ממש רואה אותו בעיני, אני בא בבוקר, אני יכול לטף אותו. הנה אתה, הוא מנצנץ. אוקיי, מה ארגונים עושים כדי לסגור את הפער הזה שדיברת עליו? מה ארגונים עושים?
אוקיי, אז הם יהיו זהירים. הם יעבירו לענן, דבר ראשון, את השירותים הפחות רגישים שלהם. ואת השירותים היותר רגישים, הם ישמרו אצלהם בבטן. ויעשו את זה בצורה הדרגתית.
זאת אומרת, חצי-חצי.
הם יעשו חצי-חצי. זוכר, דיברנו על ענן היברידי?
בדיוק.
בהתחלה? כן.
נשמע לי כמו פתרון מצוין.
כן, אבל.
תסבירי לי רגע את האבל. מה הבעיה עם לנהל...
קשה לנהל את הדבר הזה. אתה צריך בעצם להיות מסוגל לנהל שירותים מבוזרים שנמצאים חלקם בבטן של הארגון, חלקם בחוץ, ולתזמר את כל הדבר הזה שיעבוד טוב ביחד.
הבנתי. אוקיי. אז בואי ננסה לפתור את הבעיה מהשורש. בסדר? בואי לא נלך חצי בפנים, חצי בחוץ. איך מגנים על ענן? איך עושים את זה?
טוב. אז דבר ראשון, יש הרבה טכנולוגיות שמבוססות על לאתריע כשיש בעיה. וזה בדרך כלל יהיה מבוסס על לראות תבניות מסוימות שהן מתקיימות, או לבדוק שיש אנומליות ולהתריע עליהן, וזה טכנולוגיות חשובות וטובות.
אוקיי.
כן. אבל יש גם עוד טכנולוגיות מתקדמות שבאות ומנסות בעזרת הצפנה, או בעזרת טכנולוגיות אחרות, למנוע טעויות או למנוע בעיות.
אוקיי.
לדוגמה, יש ב-IBM קבוצה של טכנולוגיות שאנחנו קוראים לה Data Fabric, שבעצם מנגישה את המידע לחברה שרוצה לפתח שירות שמשתמש במידע, ואז היא תוכל לעשות את זה באופן יעיל, באופן עצמאי ובאופן מאובטח.
אוקיי.
בתוך הדבר הזה יש גם טכנולוגיה שאנחנו ספציפית עובדים עליה בארגון המחקר, שאנחנו קוראים לה פייבריק, שבאה בעצם לדאוג שארגון לא יעשה טעויות באופן אוטומטי. שלא יקרה שארגון רואה מידע שהוא לא אמור לראות, תדמיין את זה כמו טריס, שמבעד לטריס אתה רואה רק מה שאתה אמור לראות, ולא מה שאתה לא אמור לראות. מצד שני, גם אם יש לי מידע רגיש, שאני אכתוב אותו רק למקום שמותר לי לכתוב אותו, כדי למנוע מצב שבעתיד מישהו שלא היה אמור לראות אותו, רואה אותו, ואז זה דולף מהר מאוד. כולנו יודעים איזה מחיר יש למידע רגיש, כמו מידע פיננסי, בשוק השחור של ההאקרים.
אז בעצם מה שאת אומרת זה שאתם מפתחים טכנולוגיה שיודעת לפרק את המידע לכל מיני חתיכות, ולהגיד, את זה אני מעביר לך, את זה לא.
כן, אבל הקסם הוא שכל הדבר הזה גם ירוץ על הענן, וירוץ גם בענן הפרטי, וגם בענן הציבורי, וגם במחשבים של החברה.
אהה.
אוקיי. Okay. אז כאן אנחנו משתמשים בעוד משהו שנקרא קונטיינר.
תסבירי.
טוב, קונטיינר זה כשמו כן הוא. קונטיינר זה מחולה.
מחולה, אוקיי.
כן, מה זה מחולה?
אבל אתם IBM, זה לא המחולות האלו.
טוב, אבל מה זה מחולה?
מה זה?
זה תיבה מלבנית שאפשר להכניס אליה מה שאנחנו רוצים, אופניים לצורך העניין. וברגע שהכנסנו את האופניים, הם בתוך תיבה מלבנית. אפשר לסדר אותם יפה, כמו קוביות על אוניית מסע, ולשלוח אותם לאן שאנחנו רוצים.
אוקיי.
קונטיינר הוא כמו מחולה. אנחנו מכניסים בתוך תוכנה או שירות, כן? ואחרי זה אנחנו יכולים לשים אותו איפה שאנחנו רוצים, בכל סביבת ריצה.
אוקיי.
עוד דבר, אנחנו יכולים להגדיר את הפתחים שלו. מאיפה מכניסים מידע ומאיפה מוציאים מידע. ברגע שהגדרנו את הפתחים, אנחנו יכולים לשבת עליהם, ולדאוג שרק מה שצריך לעבור, יעבור בשני הכיוונים.
אהה. אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, אתם סוגרים את הדבר הזה בקופסה, מגדירים מאיפה נמצא הפתח ושמים שומר.
זה לא שומר אחד, זה סט של שומרים,
אוקיי.
בעצם סט של חוקים.
אוקיי.
חלקם הגיעו מצרכים של הבטחת מידע, חלקם הגיעו מרגולציה. יש רגולציה ממשלתית. לדוגמה, יש מידע רגיש בישראל, שממשלת ישראל לא רוצה שיצא למדינות אחרות.
תני לי דוגמה.
קורונה.
אוקיי, מה
שמעת
הייתה?
שמעת על הדבר הזה?
כן.
מדינת ישראל אוספת המון מידע עלינו. לדוגמה, כשבודקים הדבקות, יודעים איפה אנשים היו, עם מי הם היו ומתי. גם יודעים מי התחסן בכמה חיסונים, ואם הוא נדבק או לא נדבק, המון מידע מאוד רגיש.
אוקיי.
עכשיו, יש הרבה ממשלות שרוצות לשתף מידע על הקורונה, כדי להילחם בנגיף ביחד. יש גם את ארגון הבריאות הבינלאומי.
כן, עולמי,
האם
כן.
אנחנו באמת רוצים לשתף בכל המידע הכי רגיש של כולנו, את הממשלות האחרות, או שאנחנו רוצים רק לתת מידע סטטיסטי, שיעזור לכולם לעשות את ההחלטות הנכונות?
זאת אומרת, את מתארת סיטואציה שבה אני רוצה לשתף מידע, אבל אני לא רוצה לשתף את כל המידע, אני רוצה לשתף חלק ממנו.
אני רוצה לשתף רק את המידע למטרה שבו השתמשו בה, ולא לשתף מידע רגיש. עוד דוגמה, דיברנו על ארגונים פיננסיים, כמו בנקים.
כן.
בנק, נגיד, שיש לו סניפים בכמה מדינות, או שיתופי פעולה בכמה מדינות. לדוגמה, אם להחליט לאיזה פרופיל כדאי לתת הלוואה ואיזה לא. אני לא רוצה שהבנק שלי יעביר את כל המידע האישי שלי למקומות אחרים.
אוקיי.
אני מוכנה שהוא יעביר איזושהי תובנה שיש לו על סמך הלקוחות שלו לבנקים אחרים. ולכן עוד פעם צריכים להיות מסוגלים לעשות את העברות האלה בצורה מאובטחת ולשמור על החוקים בכניסה וביציאה.
אם אני מבין נכון, היתרון הגדול של כל זה הוא שהדברים נעשים בצורה אוטומטית.
לגמרי אוטומטית. אתה יודע שכשחברה רוצה לעשות שירות מבוסס מידע, 80% מהמאמץ זה להכין את המידע. 20% זה אחרי זה לעשות את האנליזה עצמה. בתוך ה-80% הזה, להבטיח הבטחת מידע ופרטיות זה חלק עיקרי. ולכן, אם אנחנו הופכים את החלק הזה לאוטומטי, אנחנו חוסכים לארגון הרבה כאב ראש ומונים ממנו טעויות.
אז יש לנו פתרון אחד, הוא הפתרון של הפאבריק שהצגת לנו אותו פה, אבל כמו שאת בעצמך אמרת, זה לא הפתרון היחיד, יש לכם סוויטה של רעיונות ושל כלים ושל טכנולוגיות, וזה הרגע שאני רוצה לצרף לשיחה את עומרי. כי אחת הדרכים הכי טובות להגן על מידע, וזה גם את אמרת שרון, זה בעצם פשוט להצפין אותו. אבל מהרגע שאני מוציא את המידע החוצה, לענן יש בעיה מובנית עם הצפנה. מה הבעיה בלהצפין על הענן? בוא נצפין על הענן, אומרים, מה הבעיה?
אז הצפנה זה משהו שכבר אלפי שנים קיים. אפילו בתקופת התנך היה צופן מפורסם, כשרצו להסתיר את המילה בבל. אבל עד היום, במשך אלפי השנים האלו, כשרצו להצפין, אז ידעו להצפין כשהעבירו את המידע, ידעו להצפין כשהמידע נשמר, אבל ברגע שרצו לעשות עיבוד על המידע, שרצו להוציא כל מיני תובנות מהמידע, כשרצו באמת להשתמש בכוח של הענן, בשלב הזה היו חייבים לפענח. ואותו הקר היה יכול לשבת ולחכות ולחכות, ופתאום מישהו היה מפענח את המידע, ואז הוא היה גונב אותו.
זאת אומרת, יש נקודה קריטית שבה אני צריך לפתוח את ההצפנה כדי שאני אוכל לטפל במידע.
בדיוק.
וברגע הזה אתה אומר, נמצא שם איזשהו מישהו ברקע שרק מחכה לרגע הזה, שבו תפתח את ההצפנה. אוקיי, אז, טוב, זה חתיכת בעיה. מה הפתרון לדבר הזה?
אז לפני קצת יותר מ-10 שנים, הם מצאו חוקרים דרך להצפין מידע, ולמרות שהמידע מוצפן, לאפשר לעשות לו עיבוד, לבצע כל מיני אנליטיקות, על המידע כשהוא נשאר מוצפן. זאת אומרת, אנלוגיה יפה שהם נתנו לזה, כשאנחנו מטפלים בחומרים מסוכנים, אז לפעמים שמים באיזושהי קופסה כזאת עם כפפות גומי מיוחדות.
ואז נכנסים לתוך הקופסה הזאת עם הכפפות.
בדיוק, okay. המדען מטפל בווירוס או בחומר המיוחד, בלי שהוא נחשף אליו. אותו דבר, האנליזה, העיבוד של המידע לא נחשף לנתונים בזמן הטיפול, ואז כשהמידע חוזר חזרה, או החומר חוזר חזרה למקום שבו זה יותר מאובטח לפתוח את אותה קופסה סודית, נפתחת הקופסה, והתוצאות של אותו עיבוד שבוצע בענן, אפשר להשתמש בהם וליהנות מהם.
זאת אומרת, הצפנה זה בעצם סוג של מעטפת שאני שם על המידע שלי, כדי שאנשים לא יוכלו לראות מה יש בפנים. ואתה אומר, אני יכול להתעסק עם מה שיש בתוך הקופסה, למרות שהיא ארוזה, ואני עדיין יכול לעשות את זה.
בדיוק. כביכול, לפני 10 שנים המציאו את הכפפות האלה.
איך קוראים להצפנה הזאת?
אז להצפנה הזו קוראים הצפנה הומומורפית.
אוקיי.
זה סוג של הצפנה שמאפשר בדיוק את הכפפות האלה, מאפשר לבצע פעולות, בין אם זה הפעולות הפשוטות ביותר של חיבור וכפל, ובין אם זה הפעולות המסובכות ביותר של בינה מלאכותית, על המידע כשהוא מוצפן.
שרון נתנה לי דוגמה על קורונה, על ארגונים פיננסיים. תן לי דוגמה ל-In the Wild. איך זה נראה בעולם כשהם משתמשים בהצפנה הומומורפית?
יש הרבה ארגונים שבאמת רוצים לעבור לענן. דוגמה אחת של ארגונים כאלה זה למשל בתי חולים. היה בית חולים שרצה לקחת את הסריקות CT ואת האנליזה שמנסה להבין איזה מחלה יש לאותו בן אדם או איזו בעיה יש לאותו בן אדם שסרקו את החזה שלו בעזרת CT, לעשות את האנליזה הזו בענן. אבל יש פה בעיה, לא כל אחד רוצה שישלחו את כל המידע הרפואי שלו לענן. ולכן פה בדיוק רצינו, או הלקוח רצה, שאנחנו נטפל במידע הזה ונעשה את האנליזה בעזרת הצפנה הומומורפית. כל האנליזה בוצעה בענן, על מידע מוצפן, והתשובות נשלחו לרופא כשהן מוצפנות, ורק הרופא יכל, או הפציינט יכל לפתוח אותם.
לפעמים זה לא הבעיה של הפציינט, אלא יש רגולטור. והרגולטור נכון. אומר, אתה לא יכול להעלות את המידע הזה, כי זה לא מאובטח, נכון? זה מתקשר לחלק הראשון, ענן זה פחות מאובטח, אז אתה בא בעצם אומר, כן, אני מצפין. אז הם באים ואומרים, כן, אבל כשאתה פותח, זה פה זה, אתה אומר, לא, עכשיו גם כאשר פותחים את המידע, הוא עדיין נשמר מוצפן.
נכון מאוד.
אוקיי, לי יש דיסק און קי. הדיסק און קי, הוא מגיע לפעמים עם איזושהי תוכנת הצפנה עליו. הוא אומר לך, אתה יכול לשמור עליו מידע, ואנחנו נספין אותו כדי שמישהו יגנוב לך את הדיסק און קי, יהיה עליו. מה הבעיה? אני רק מעלה את המידע, זה לוקח המון זמן. המון זמן. הצפנה זה תהליך שמוסיף המון זמן לכל הדבר הזה. עכשיו, אני עם דיסק און קי, כן? אתם IBM עם CT וסיפורים. זה בטח נורא מעט את כל התהליך הזה.
אתה צודק מאוד. הצפנה זה הרבה פעמים הכאב ראש של אותו איש הבטחה שעכשיו צריך לבוא ללקוח שלו או לבן אדם שעליו הוא שומר ולהגיד לו, תקשיב, לתהליך שאתה רגיל שייקח 2 שניות, אני מוסיף על הדרך עוד 20 שניות, אכפת לך?
וואו, זה המון זמן.
נכון. עכשיו, גם הצפנה הומומורפית, ההתפתחות פה היא עצומה. לפני 10 שנים, פעולה כמו שאני תיארתי, הייתה יכולה לקחת שנים. לפני
שנים.
הפעולות פשוטות לפני 10 שנים בהצפנה הומומורפית היו יכולות לקחת המון 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 זמן. לפני 2 שנים, הפעולה שאני תיארתי עם ה-CT הייתה לוקחת יום. יום שלם לעשות פענוח של CT.
אוקיי.
עכשיו, מערכת הבריאות, לפעמים יום שלם זה מה שאנחנו מקבלים ממלא.
כן. אבל מצד שני, כאשר מדובר במשהו דחוף, אין לך יום רק בגלל ההצפנות שם בענן.
נכון מאוד.
אוקיי.
אז הרבה מהעבודה שלנו זה קודם כל להבין מהם המקרים שבהם יש יותר זמן, אבל במקרים שאין בהם את הזמן הזה, למשל במקרה של ה-CT, הצלחנו להוריד את זה ל-20 שניות. 20 שניות, כשאני שוב מזכיר, לפני 2 שנים זה היה יום, לפני יותר שנים זה היה כמה שנים שהיה לוקח לעשות כזה דבר. אנחנו רואים את זה גם בדוגמאות אחרות. החוכמה היא לא להשתמש בזה בתור כלי שאפשר איתו לעשות הכל, אלא בתור כלי שמסתכל על בעיות ממוקדות, בעיות ספציפיות, ופותר אותם בצורה שהיא מתחשבת בכל הדרישות של הלקוח מבחינת זמן, מבחינת ביצועים, דיוק.
מה שאתה אומר עכשיו נורא מפתיע אותי, כי אני, אחרי שאתה הסברת לי על ההצפנה הזאת, שזה כל הזמן מוצפן, בדרך, בחזרה, בזמן, העיבוד, אני רוצה את זה עכשיו בכל מקום. ואתה אומר לי, לא יובל, זה צריך להתאים את זה לכל מקרה לגופו. למה אתה מתכוון? למה אני לא פשוט יכול להגיד, חבר'ה, מי שרוצה את זה, הנה המערכת, אנחנו מוכרים, קחו. למה זה לא כזה?
אז אתה יכול להגיד כזה דבר, אבל אז הרושם של הלקוח הראשון שינסה את זה בשביל איזושהי בעיה שלא בדיוק טופלה ולא בדיוק עשו את השיפורי מהירות הטובים ביותר, פתאום יחכה את השנים האלה, או שעות, למשהו שהוא רגיל שבמילי שניות, בשברירים של שנייה, הוא מקבל את התשובה. ואז הוא יגיד, הטכנולוגיה היא...
זה נורא איטי, זה לא שווה כלום.
נכון, ויזרוק אותה לזבל. ולכן אנחנו, כדי למנוע את המצב הזה של הרושם הראשוני הגרוע, אנחנו כבר אומרים בהתחלה, הנה המקרים שבהם כבר טיפלנו. אם יש לכם מקרים מעבר לזה, בואו תדברו איתנו וננסה לעשות את השיפורים במהירות, ולא להגיד להם, קחו כלי שפותר הכל, בהצלחה. ואז לקבל רק תגובות שליליות, כשזה לא בדיוק מה שחיפש.
זאת אומרת, עדיין נדרשת איזה סוג של עבודת יד עם הפתרון הזה. הוא עוד לא one size fits all.
נכון, אני חושב שעבודת יד היא באותם מקרים שחורגים ממקרים שבהם כבר טיפלנו. עכשיו, כשאני אומר מקרים, אני לא מתכוון מקרה מאוד 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 ספציפי, בעיה של חברה מאוד מאוד ספציפית. אני מדבר על בעיות שהן דווקא מאוד נפוצות, אבל סוג מסוים של בעיות. ואז אנחנו עוברים לסוג אחר של בעיות, ולאט לאט אנחנו מקווים לחסות את כל בעיות העולם.
טוב, אותי אתה שכנעת, תביא לי שניים כאלה בארגזים, זה נשמע כמו טכנולוגיה יקרה. זה באמת יקר?
אז קודם כל, IBM שחררה גרסה שהיא חינמית, לא לצרכים מסחריים, אבל כל אחד יכול להתרשם וליהנות ולבדוק איך הטכנולוגיה הזו יכולה לעזור לו. אם התרשמתם ולטובה, אז עכשיו השאלה היא האם כבר פתרנו את הבעיה שלכם, או לכם יש את הבעיה הייחודית שרק לכם יש. אם זה הבעיה הייחודית שרק לכם יש, בואו...
זה יעלה יותר.
בואו נדבר.
הבנתי. אבל אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה רגע לפני שנכנסנו, ונתת לי איזה דוגמה עם בית מלון. אמרת, זה כמו ההבדל בין לקנות בית לבין בית מלון, מבחינת הבטחה וסיפור, מה, זה דווקא הייתה דוגמה טובה, תסביר לי אותה.
כן, אז אני אוהב להסביר לאנשים שלא יודעים בכלל מה זה ענן, להגיד להם שענן זה כמו בית מלון. בבית מלון אתם יכולים להזמין כמה חדרים שאתם רוצים, אתם יכולים להגדיל, להקטין, כאוות נפשכם. אתם על הדרך מקבלים מהבית מלון שירותי ניקיון, שירותי אבטחה, דואגים לסדר לכם את החדר כל הזמן. אבל יש הרבה חשש כשאתם מגיעים לבית מלון, אם זה קשור לפרטיות, יכול להיות שיש מישהו שמקשיב לקיר מהחדר ליד, עוד מישהו שמשתמש בבית מלון.
שלא לדבר שנכנסים אליי לחדר, פעמיים ביום.
נכון, נכון. יש את אותם עובדי בית מלון שלהם, יש גישה להכל. אבל בסופו של דבר יש איזשהו טרייד-אוף, יש איזשהו מאזן. אנשים כיום לא קונים בית בכל מדינה שהם רוצים לטוס אליה לחול. מצאנו את הדרך לתמחר את הבתי מלון האלה בצורה כזאת שמשתלם לבן אדם, לרוב, כשהוא טס לאן שהוא, לקחת בית מלון.
ולא לקנות בית.
ולא לקנות בית. יכול להיות מצב שבו בן אדם מגיע כל הזמן למדינה הזאת, הוא נמצא שם כל השנה, אולי כמה שנים, ואז יכול להיות מצב שלא ישתלם לו להיות בבית מלון, וגם לא ישתלם לו להשכיר בית. ישתלם לו רק לקנות בית. אבל איכשהו מצאנו את המאזן הזה, ואני מניח שגם נמצא אותו בענן.
שרון, לדעתך, בכל מה שקשור להבטחה של ענן, אנחנו מתקרבים לרגע שבו כבר יהיה יותר פשוט לקחת מלון, כלומר, ענן, ולא לקנות בית?
זה ההולי גרל. אנחנו כל הזמן מתקרבים, אבל יש עוד דרך.
יש עוד דרך. שרון קידר ועומרי סוציאנו, תודה רבה לשניכם. בפרק השני בסדרת הדבר הבא, הענן הבא, נציג בפניכם קונספט חדש של ענן, קונספט שמאפשר לארגונים לצאת החוצה ולעבור לענן הציבורי, אבל בעצם להישאר בבית, שזה, תודו, חתיכת טריק מהסרטים. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.